שלום לכולם, יש לי את הכבוד והעונג והזכות לדבר כאן בפניכם. אני חייב לומר שלא הייתי פה כבר, אני חושב, כמעט 20 שנה. בתחילתו של היישוב הייתי מגיע לעתים קרובות כי אחותי גרה כאן, אבל ברוך השם, בן פורת יוסף, לבוא לראות היום את היישוב. כן, 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 יודע, יודע. אז ברוך השם, לבוא לראות היום ככה את היישוב בכל עודו ותפארתו, באמת מרחיב את הלב. האמת, זה קורה לי בהרבה מקומות שאני מתכוון להתחיל בדבר אחד, וכשהמנחה מתחיל לדבר הוא פשוט ככה קצת סוחף אותי לכיוונים אחרים, אז אני לא אפתח במה שרציתי, אפתח במה שלא רציתי, אבל אני חושב שהדברים מאוד חשובים. הוא הזכיר את התקופה שלפני הגירוש. אני באמת חושב שכל הציבור הזה, הציבור האמוני, יש לו מסירות נפש עצומה. המסירות נפש הזאת, אין ספק שיש לה ערך עצום. להמשיך לחיות את החיים בתוך כל השנים הללו, עליות, ירידות, אבל להמשיך להאחז בנחישות וברגישות. אבל אני נזכר בערך התקופה הקצרה לפני הגירוש, דיברתי בלבית קלים בשבת, היה ציבור גדול מאוד, שבת, אני יודע, קרוב ל-1,000 איש. זה היה אחרי שאיימו עלינו, שמי שלא יעזוב אז תאריך מסוים, אז מפסיד הכל. מאבד את הבית, את הרכוש, את הפיצויים, את האוטו שישאר, ונצבע לפתחנו שאלה מאוד מאוד קשה. כל הרכוש וכל מה שיש לבן אדם מול החילול השם הנורא הזה. ואני זוכר שאמרתי לאנשים בבית הכנסת שאנחנו יכולים להגיע למדרגה של יותר מרבי עקיבא. הרי אנחנו יודעים, בקריאת שמע אנחנו אומרים, בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. אמרתי לאנשים, הגמרא אומרת, בכל לבבך, בשני יצריך. ביצר טוב וביצר רע. לאהוב את השם יצר הטוב, זה לא חוכמה. זה כל אחד יודע. לאהוב את השם עם היצר הרע, להפוך אותו לטוב, זו באמת בעיה לא קלה, משימה גדולה מאוד. אמרתי לאנשים, ברוך השם זכינו כאן בגוש קטיף, לקיים את בכל לבבך בשני יצריך, להפוך אזור של צייה, מדבר וצל מוות, לגן עדן, לגן פורח, לאזור של חיים, חיים מתוך תורה. ברוך השם, את זה קיימנו. ובכל נפשך, אפילו נותן את נפשך. אמרתי לאנשים, את זה זכינו לקיים בעידור רב. בכל נפשך. ובעצם, מעבר לקרוב, אני חושב, לכ-40 חברים מטובי חברינו שקברנו במשך השנים, עצם החיים בתקופות מסוימות היו מסירות נפש ממש. אם אנחנו בלבית קלים בתוך 24 שעות חטפנו למעלה מ-100 פצצות מרגמה שנפלו לתוך הבתים, לתוך הגנים והגינות, וכל פצצה כזו היא אצבע אלוקים ממש. כשאתה עומד ורואה פצצה מתפוצצת מול העיניים והכל נהרס ורק האנשים יוצאים ושלום, זה היה מדהים. סתם רק סיפור קטן אחד, מאחר ונזכרתי. אני זוכר, ערב אחד בכפר דרום, ישבו כ-35 איש מאנשי הכפר, וצפו בסרט תאום כוונות של הרב סבתו. ותוך כדי זה נופלת פצצת מרגמה על הבטון, בדרך כלל שמרגמה נופלת לתוך חול, אז החול בולע חלק מהעדף ומהרסיסים, אבל זה נפל על רצפת בטון, ומעבר לקיר גבס ישבו כ-35 אנשים, והפצצה הזו פשוט, הרסיסים קרעו את קיר הגבס, והרסיסים עפו לאנשים בין הראשים, והיה אפשר לראות, על הקיר היה אפשר לראות, רסיס, 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 ממש פרופיל של ראש, פה ישב עוז קדמון, ופה רסיס, 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 פה ישב יהודי אחר, פשוט לא יאומן. אז אמרתי לאנשים, לקיים בכל נפשך, זכינו, זו מדרגתו של רבי עקיבא. כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא פסוק זה לידי להקיימנו. זה רבי עקיבא. אמרתי לאנשים, עכשיו אנחנו אמורים להתמודד עם סוגיה יותר מורכבת מהסוגיה של רבי עקיבא. ובכל מאודיך, בכל ממונך, לכאורה הגמרא אומרת, אם כתוב בכל נפשך, למה צריך להיות כתוב בכל מאודיך? הרי ברור שאם אדם מצווה למסור את הנפש, ודאי שהוא מצווה למסור את הממון. אבל הגמרא אומרת, מה לעשות שיש אנשים שממונם חביב עליהם מגופם? צדיקים, הגמרא אומרת, ממונם חביב עליהם מגופם, כי בשביל להרוויח כל פרוטה הוא צריך לעמול קשה, הוא לא נהנה מהגזל. אבל נכון שבשכל, ברציונל, הנפש חביבה מהממון, אבל לפעמים אדם נקלע לתוך סיטואציה שפתאום הממון הופך להיות חביב עליו מגופו. יש סוגיה שנקראת בא במחתרת. כן? כשאדם בא במחתרת, גנב בא במחתרת, אין לו דמים. אומרת הגמרא, למה? אומרת הגמרא, מתוך שאדם ברור לממונו, אם הגנב הזה בא בלילה, ויש סיכוי שאדם שברור לממונו ינסה להתנגד, והגנב יכול לרצוח אותו, הבא להורגך, השכם להורגו. זאת אומרת, לפעמים אדם לא עושה חשבון. אני יודע שהיה לנו סיפור של איזה יהודי מאחד המושבים, שקנה רכב חדש, גנבו לו. טוב, מה לעשות? קנה עוד רכב חדש, עמד באיזה כפר, רק ירד שנייה מהאוטו, כדי לקנות איזה משהו קטן. תוך שנייה, מישהו נכנס לאוטו, נקלע לאוטו. עד היום היהודי הזה מרוסק, אני בטוח שאם הוא היה חושב באותו רגע, היה אומר, לעזאזל לאוטו. אבל לפעמים אדם ברור על ממונו. לכן למשל הגמרא אומרת, שאסור אפילו להגיד לגוי לכבות שריפה בשבת, טוב, זו סוגיה מורכבת. למה? כי אדם ברור על ממונו. ואז אם אתה תתיר לו, אז הוא יבוא לעשות גם איסורים אחרים. אז אמרתי לאנשים, עכשיו נפלה בחלקנו הזכות להתמודד עם הניסיון הזה של בכל מאודיך. וזה ניסיון קשה מאוד מאוד מאוד. וברוך השם באמת, מאות רבות של משפחות, מאות רבות. לפי דעתי רוב תושבי הגוש, בסופו של דבר, לא ארזו. נשארו להיאבק כל אחד לפום דרגי דילי, פה כבר יש כל מיני מחלוקות בין מה שמגדירים היותר ממלכתיים והפחות ממלכתיים, כל הניואנסי אבל האלה. אבל באמת, בסופו של דבר, הציבור עמד בעניין הזה. אבל, אחרי הגירוש, שהגענו כל אחד למקומו, פוזרנו ל-50 מקומות, חלקנו במוסדות, חלקנו בתי מלון, חלקנו סתם ברחוב, כל אחד איש על מחנה ואיש על דגלו, אמרתי לאנשים, עכשיו אנחנו נתבעים לדרגה הכי גבוהה. בכל מבחה, בכל נפשך, בכל מאודיך, הגבוהה אומרת, יש בכל מאודיך, בכל ממונך, ויש בכל מאודיך, בכל מידה ומידה, שהוא מודד לך, הווה מודה לו במאוד מאוד. להגיע למדרגה כזאת, שיש לך את כל השאלות של העולם. אתה אומר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מאיתנו? אני אומר, על כל הציבור הזה כולו, לפעמים אתה שואל את הריבונו של עולם, מה באמת אתה רוצה? אנחנו כל כך מתוקים ונחמדים. כל דבר טוב שיש, אנחנו שם. כל דבר שייך לעם ישראל, לכלל ישראל, כל עזרה, כל דבר אנחנו שם. אז מה אתה רוצה מהחיים שלנו? ובגוש קטיף, באמת, זה שהדבר קרה, זה היה מופקע לחלוטין. בכל קנה מידה, זה היה בלתי הגיוני בעליל, כל מה שקרה. מבחינה ציונית, פשוטה. זו התאבדות מדעת של הציונות, דבר שלא היה עולה על הדעת. מבחינה יהודית, זה משהו אנטי-יהודי. מבחינה אנושית, מוסרית, מינימלית. דבר שהוא אנטי-מוסרי, אנטי-אנושי. מבחינה ביטחונית. זה לא היה חידוש, כולם ידעו שלבנון תהיה צחוק לעומת מה שהתפתח בעזה, בגוש קטיף. ולפני הגירוש ישבו אצלי בבית, דן חלוץ ולזר שטרן, ושאלתי אותם, הרי אתם יודעים שלבנון תהיה צחוק לעומת מה שהולך לקרות פה. ולא הייתה תשובה. זאת אומרת, אף אחד לא ידע למה עושים את הדבר הזה. לכן, לכן, גם ברמה הכי פשוטה, זה היה נשמע מופקע לחלוטין. ואני אומר, גם ברמה האמונית, זה היה נשמע בלתי הגיוני. לא סתם אנשים אמרו, לא יכול להיות. כי באמת, לא היה שום היגיון ושום סיבה. וכשאתה בוחן את הדברים ברמה הלאומית, אתה אומר, יש אצל מנוח, כשהם רואים את המלאך, מנוח אומר לאשתו, ראינו אלוהים ונמות. אומרת לו אשתו, לו חפץ השם לאמיתנו, לא הראינו כל זאת. מה? אומר השם המלבים, על המתים יעשה ניסים? מה זאת אומרת? מה, ריבונו שלם, אם הוא רוצה להמית אותנו, עושה לנו ניסים? אנחנו שחיינו בגוש קטיף, בגוש קטיף היה כולו חתיכת נס אחד גדול. אני זכיתי לגור בגוש קטיף חצי יובל שנים, ואני אומר לכם שהחיים בגוש קטיף זה לראות אלוקים פנים אל פנים. לחיות בתוך נס כל רגע ורגע. אתה לא חשוב איך אתה הולך. היו תקופות שהפצצות נפלו לך בין האצבעות, אין אחד שלא ראה אלוקים פנים אל פנים. כל אחד בסיפורים שלי, נגיד שאני משפחה ממוצעת, אז יום אחד שתי בנותיי בליל שבת הולכות לטייל, נופלת לי אדם פצצת מרגמה ולא מתפוצצת. פצצה אחרת פוצצה ליד הבית שלי, היו שם אשתי וביתי ונכדתי, כל הרסים עפו, יצאו לי שום דבר. אחרי הצהריים אחד הבת שלי חוזרת הביתה, עשתה בייבי סיטר בגן, אומרת, אבא, ראיתי רסיסים מול העיניים. לא היה אחד שלא זכה לראות ניסים פנים אל פנים. בכלל, כל המציאות הזו הייתה מציאות בלתי נתפסת. כל גוש קטיף היה אזור, שכשאנחנו באנו, היה אזור של מדבר וצייה וצל מוות. לא פחות מזה. זה אזור שאף ערבי לא נאחז שם, כי המקום הזה לא צימח שום דבר. אזור של חולות נודדים, אזור ששום דבר לא יכל להאחז במקום הזה. לא צמחייה ולא בעלי חיים, כי גם באזורים מדברים יש אפיונים של חיי מדבר. יש צמחייה מסוימת, יש ציפורים מסוימות, יש זוחלים מסוימים שייכים לאותו אזור. בגוש קטיף לא היה שום דבר, אבל שום דבר. חולות נודדים. אני זוכר בשנים הראשונות שגרתי בגוש קטיף, בחורפים החממות פשוט היו עפות. חממות עפות, מהרוח, מהסופות. והאזור הזה הפך בתוך 30 שנה לגן עדן. גוש קטיף היה גן פורח, היה הייטק, לא רק של מדינת ישראל, הייטק בחקלאות של כל העולם. אני לא מדבר על זה שגוש קטיף היה יצואן מספר אחת של מדינת ישראל בכל מיני תחומים, בירקות ללא חרקים, ובגווניות שרי, ובירקות אורגניים, ובהמון תחומים. והגווניה של גוש קטיף זכתה פעמיים מקום ראשון בעולם. פה לא יודעים, אולי פה יש תחרות יינות, אני יודע מה עושים פה היום, או היום אולי שמן. אבל יש גם תחרות עגבניות, מי שלא יודע. ואפילו תחרות על עירית, שגוש קטיף, העירית של גוש קטיף כחווה בעולם. זה פשוט היה מקום מדהים. וגוש קטיף בשנים שלפני הגירוש, רק המגזר החקלאי ייצר כרבע מיליארד דולר. כשחלק גדול מזה הולך לייצוא. אז באמת לחיות בגוש קטיף ולראות איך שמאכול הזה שהוא כלום צומח דשא, מאכול צומח קודש, ולבוא לראות שיחי עגבניות ושואלים עירונים מה זה שיח עגבניות, הוא מתאר אותו כאילו זה משהו בחצי מטר. זה מודלה לגובה של, לאורך של 13, 14, 15 מטר של שתילים. זה פשוט לראות כשעוסקים בקץ המגולה, ואתם הרי ישראל מפיכם תיתנו, אין לך קץ מגולה מזה אנחנו ראינו. אז אחרי כל זה, זה שיש לאנשים שאלות, זה לא מטמיע. כי באמת, הגירוש הזה הוא שאלה קשה מאוד מאוד מאוד. וכשאני ישבתי עם אנשים במלון, אמרתי, עכשיו אנחנו נתבעים למדרגה היותר גבוהה. להמשיך, להאמין, ולהמשיך לקיים, ולשמור, ולעשות, למרות השאלות הכל כך קשות שכל אחד מאיתנו שואל אותם. נוער ומבוגרים כולם. אין אחד שיצא מגוש קטיף בלי שאלות. אבל החוכמה היא מותר לשאול שאלות וצריך לשאול שאלות. אבל בסופו של דבר צריך לדעת כי גבוה מעל גבוה שומר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרככם דרכינו משם. החשבונות האלוקיים פועלים אחרת והפוך ושונה מכל מה שאנחנו מנסים להעלות בדעתנו. אבי הניסיונות היה אברהם אבינו בעקדה. והעקדה הייתה כולה ניסיון אחד אדיר של תביעה בלתי הגיונית, בלתי אנושית, בלתי נתפסת. המדרש אומר שאחרי העקדה אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, הרי כשאמרת לי ועלה ועולה, יכולתי לומר לך, הרי אתה אמרת כי ביצחק קרא לך זרה. הרי אתה אמרת לי שאם אני רוצה להימשך עם ישראל, אז איך אתה אומר לי לעלות אותו לעולה? נשמע פה משהו לא הגיוני בציווי שלך. ושתקתי. ואנחנו יכולים להמשיך להוסיף ולומר שיכול אברהם אבינו לשאול את הריבונו של עולם, הרי כתוב בתורה לא תרצח, אז איך אתה אומר לי לעלות את הבן שלי לעולה? כתוב בתורה שאסור להקריב אדם לאלוה, אז איך אתה אומר לי להקריב את יצחק? ואברהם שתק. והשתיקה הזו היא כוח האמונה. כמו אצל אהרון הכהן ועידום אהרון, כשמתו שני בניו, גם שם זה היה בלתי הגיוני בעליל. אתם יודעים מה היה אז? שיא השמחה, חנוכת המשכן. איזה התרוממות הרוח, התעלות, השראת, שכינה בעם ישראל. פתאום טרח, שני בני אהרון מתים. וידום אהרון. זאת אומרת שהשאלה שלנו היא להתמודד עם מצבים מאוד קשים, מאוד מסובכים, ולדעת שאיך היה אומר אצלנו מישהו, אנחנו עובדים אצלו, לא הוא עובד אצלנו. ועם כל הקושי, להבין, לנסות להבין מצד אחד, ומאידך לדעת שיש מחשבות עליונות שאנחנו לא מבינים אותן. עוד מעט ביום כיפורים נאמר את ה... יש את הקטע שעוסק בעשרה הרוגי מלכות, ושם יש שאלה, תביעה קשה, למה? רבי ישמעאל עולה למרום לשאול למה? וזו שאלה קשה מאוד. אז מצד אחד אומרים לו שתוק זרעי מלפניי, מצד שני נאמר, כי מימי אבותיכם לא נמצא ככם. לקחו את עשרת הגדולים, מה שנקרא, את הכי הכי גדולים בעם ישראל שנמצאו מאז שבטי ישראל, את הכי גדולים, בראשם רבי עקיבא, ואותם המיתו במיתות הכי משונות שיש, כדי לחפר על חטאו של יוסף. וכי זה כן נותן לנו תשובה? גם לא. מה? אלה חטאו ואנחנו צריכים להיענש? ואת הכי טובים? אז יש חשבונות אלוקיים, והתפקיד שלנו מצד אחד לנסות להתבונן במציאות בעיניים מאמינות, מצד אחד אין לו לדיין אלא מה שנבות, להתבונן במציאות מתוך מבט ריאלי כביכול, אבל לדעת שחוץ מהריאליה יש גם ריבונו של עולם בתמונה, ואנחנו חייבים להביא אותו בחשבון, הוא חלק מהמשחק, הוא לא רק חלק אלא חלק מרכזי. וחז"ל מלמדים אותנו איך להתבונן במציאות. אנחנו כידוע חיים בשני מסלולים. מסלול אחד, אלו הם החיים כביכול הריאליים. מה שאני רואה קיים, אני לא רואה לא קיים. אבל מה לעשות שיש מסלול מקביל, הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רלוונטי, הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר דומיננטי. איך נאמר בחז"ל, אין לך צמח שאין כנגדו מלאך שלא אומר לו גדל. מאחורי כל בריאה, כל יצירה, כל נשמה, כל חומר, יש מלאך שאומר לו גדל. יש כוח רוחני פנימי שמעמיד אותו ומחיה אותו. והוא הכוח היותר דומיננטי. ואם אני עכשיו נוגע בסטנדר כאן, אז המדע גילה לפני, יודע כמה, 70 שנה, את הקצה, איך אמרו בלשוננו בזמנו, הקצה של הצ'ופצ'יק של הקומקום, של מה שאנחנו קיבלנו מעמד הר סיני. שידענו שבסטנדר הזה יש חיים, יש עוצמה אדירה של חיים. ובסופו של דבר, החיים הפנימיים הללו, הנסתרים מעינינו, שמשום מה קוראים להם מיסטיים, אבל תמיד אנחנו יודעים שבסופו של חשבון המיסטיקנים היותר גדולים התבררו כריאליסטים הכי גדולים, והריאליסטים נשארו מיסטיקנים. בסופו של דבר אנחנו חייבים להתבונן לא רק על המסגרת, על המעטפת, אנחנו חייבים לנסות להתבונן, לראות את התהליכים בפנים. איך רואים את התהליכים בפנים? זה לא מהתקשורת, זה לא רואים לא בערוץ אחד, ולא באינטרנט ולא באף מקום. שם רואים כביכול את הריאליה, כביכול. את האמת היותר פנימית, אנחנו רואים בעזרת כלים שחז"ל נתנו לנו. כשאנחנו נמצאים בשיא תפארתנו, אז מי ייתן כל עם השם נביאים? האידיאל של עם ישראל זו נבואה, מעל המציאות, מעל הטבע. אנחנו כעם ישראל, מעל הטבע, מה לעשות? בנים אתם להשם אלוקיכם. אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם. אנחנו בני האלוהים, אנחנו במהות שייכים למטאפיזיקה ולא לפיזיקה. אנחנו אלוקיים במהותנו. אבל אסור לנו לרדת אל ה... אל המציאות הכל כך מטריאליסטית, אנחנו חייבים, נתבעים, להתרומם אל הגובה הרוחני, ומשם להשקיף אל העולם. וצריך לדעת איך להתבונן על הדברים. המדרש שאומר בשיר השירים, דומה דודי לצבי לעופר האיילים, הגאולה של עם ישראל נמשלה לצבי. מה צבי איכסה ואיגלה, נכסה ונגלה? כך גאולתם של ישראל. איכסה ונגלה, נכסה ונגלה. בואו ננסה להעמיק מעט במשל הזה של הצבי שרץ על הרי בטר, ונסות להבין את העומק של חז"ל. על הצבי הזה ניתן להתבונן משתי נקודות זווית. נקודה אחת זה מלמטה. כשאני מסתכל על הצבי, אני רואה את הצבי עולה, 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 מגיע לפסגת ההר, ותוך כמה זמן נעלם ונכסה מעיניי. אז מה אני אומר? טוב, נחכה שהוא יעלה לארבע. אתה יכול לחכות שעה, שעתיים, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ואתה לא רואה אותו. מה אתה אומר? חשבתי שהוא רץ למטרה שלו, בסוף טעיתי. הוא מת, הוא התרסק בטח. ופתאום אחרי חצי שנה אתה רואה את הצבי הזה במעלה הר השני, אתה אומר, חשבתי שטעיתי, אבל אני רואה עכשיו שטעיתי, מה שחשבתי שטעיתי, באמת לא טעיתי, באמת הצבי מתקדם, הכל נפלא. ומה לעשות שהצבי הזה ממשיך במעלה הר, ועכשיו הוא מטפס על הר ביותר גבוה, עולה, 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 ואני מוחא כפיים, ואני אומר, איזה יופי, הולך למטרה שלו. וכשהוא מגיע לפסגת הר, ושוב הוא נעלם מעיניי, ואני עכשיו מחכה, לא חודש, חודשיים, שבוע, שבועיים, או שנה, שנה, ואני מחכה עכשיו, תקופה ארוכה מאוד, אני מסתכל על השעון, מה קרה, הוא לא עולה, הוא לא עולה, כן? לא מגיע, לא מגיע, זה שוב מבוא לכפירה, אצל משה רבינו, הוא לא מגיע, בשש, בושש, ואז אתה אומר, חשבתי שהוא באמת יתקדם, אבל הפעם זה רציני, הפעם זה התרסקות מוחלטת, הנה, כל כך הרבה זמן עובר והוא לא, לא עולה, ושוב אתה רואה אותו אחרי איזו תקופה ארוכה מעלה, חשבתי שטעיתי מה שטעיתי שחשבתי שטעיתי וכו'. אתה אומר, עכשיו אני מבין שהוא מתקדם. וכך הוא ימשיך הלאה לאורך כל הדרך. מדוע? כי כשאנחנו מסתכלים על הצבי, אנחנו רואים אותו מקצה האף או קצה הקופסה. אתה מסתכל, אתה מתבונן. בעיניים, ריאליות כביכול. אבל הריאליה הזאת היא הכי מסתירה שיכולה להיות. מה אומרים לנו חז"ל? למה אתה מסתכל על הצבי הזה מלמטה? תסתכל על הצבי הזה, תתרומם קצת. תעלה יותר גבוה. מתוך מבט רוחני יותר. ממעוף הציפור. קח הליקופטר. ותעקוב אחריו מלמעלה. וכשאתה מסתכל מאותה נקודת אמונה, כשאתה נמצא כבר גבוה, ואתה מסתכל על הצבי, אז מה אתה רואה? אתה רואה אותו עולה, אתה רואה אותו מגיע לפסגה, אתה רואה אותו יורד. אתה רואה אותו יורד, אבל אתה יודע שהוא יורד. ואתה יודע שירידה יש לו שני וקטורים, וקטור אופקי ווקטור אנכי. תוך כדי זה שהוא יורד, הוא גם מתקדם. אלה עיניים אחרות. אלה עיניים אמוניות. אלה עיניים של יהודי שאין אותם לאף אחד. חז"ל אומרים לנו, תתחברו אל המימד הרוחני יותר. וכשתתחברו לתוך המימד הזה, פתאום תראו דברים אחרים. פתאום תראו עולם אחר. תסתכלו על המציאות אחרת. גם המציאות הקונקרטית היום של ההתרסקות, צד אחד היה הביטחונית והכלכלית וכל מה שיש מסביב, שאלה באיזה עיניים מסתכלים על הדברים הללו. וחז"ל מלמדים אותנו להסתכל דרך עיניים של אמונה. יש הרב קוק מאוד מפורסם בהקדמה לאורות התשובה, ואני רוצה קצת לעמוד עליו, למרות שאני מעריך שאת המשפט הזה רובכם שמעתם. ואומר הרב קוק, אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי תשובה בזמן הזה, אל דברת קץ המגולה, ואור הישועה הזרוכה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. אומר לנו הרב קוק, משהו מדהים, בכלל אני לא מבין את הפשט של הדברים. אומר, אם אדם יבוא לחדש איזה משהו בנושא של תשובה, אם הוא לא יסתכל אל המציאות העכשווית המאוד מיוחדת שלנו, לא יוכל לכוון, לא לתשובה, לא יוכל לכוון לשום דבר ששייך לאמיתתה של תורת אמת, הוא לא יוכל לכוון לתורת אמת. מי שמסתכל על המציאות שלו דרך המשקפיים של הדור שלנו, של המציאות שלנו, פשוט רואה דברים מעוותים, גם בתשובה וגם בתורה. משל למה הדבר דומה? אדם שיסתכל על הירח. שני אנשים מסתכלים על הירח, אחד מביא טלסקופ אלקטרוני, מסתכל, אומר, תשמע, אל תשאל מה שרואים פה, תראה איזה יופי, ערים וגבעות וגאיות, נפלא. שני מסתכל, תגיד לי, אתה נורמלי, אני מסתכל בעיניים שלי, אני רואה איזה פרצוף, מה אתה מדמיין כל מיני דמיונות? מה אתה ממציא המצאות? אני מה שאני רואה זה מה שקיים. חבר'ה, עברנו משהו. מאז שיבת ציון עברנו משהו. אפשר לחלק את העולם לשתי תקופות. עד לתקופה שנקראת התחלת הגאולה, ומי התחלת של גאולה? שתי תקופות שונות, שני היבטים שונים, שתי או שני דרכי הנהגה של הקדוש ברוך הוא, שהם שונים או שונות זה מזה. דרך זה גם זכר וגם נקבה כידוע. אז מצד אחד, אנחנו גם, לא רק שאנחנו פתאום דרך הטלסקופ האלקטרוני הזה מגלים מה שלא רואים לפני כן, אלא גם קיימים שינויים שוודאי שבלעדיו לא היינו רואים אותם. העולם מאז, מה שנקרא, התחלת בגאולה, כל התור נשמע בארצנו, אומר הזוהר בשנת הפרש, יבקעו מעיינות חוכמה למעלה ומעיינות חוכמה למטה, בכנסת ישראל תקום מהפרה, ומאז העולם, זה אני מוסיף, מתחיל להתנהל באופן שונה ממה שהכרנו. איך אני יודע? בואו ננסה לבחון קצת את הדברים, ונראה האם באמת העולם משתנה. אנחנו נמצאים היום בחודש אלול, ערב ראש השנה, ואנחנו יודעים שהכל תלוי בתשובה. הכל? הכל. כן? ושבתה עד השם אלוקיך. האם באמת הכל תלוי בתשובה? יש גמרא בסנהדרין. הגמרא מביאה מחלוקת בין רבי יהושע לבין רבי אליעזר. האם גאולה תלויה בתשובה או לא? האם בסופו של דבר עם ישראל יגאל עם תשובה או בלי תשובה? ויש שם ויכוחים, כל אחד מביא פסוק. בסוף רבי יהושע מביא איזה פסוק מחץ, וישבה בחי העולמים, איזה שבועה. אם יש שבועה, אז ודאי זה לא יכול להיות תלוי בתשובה שלנו. ושתק רבי אליעזר, אומר המרשה, שתק הודה לו. זאת אומרת, בסופו של דבר, הוכרע שגאולה לא תלויה בתשובה. זה דרך העולם? זה דרך ההנהגה של הריבונו של עולם? הרי כל מה שאנחנו לומדים, ביהי משמעות לשמואל מצוותיי, כן, אז אם אנחנו יהיה בסדר, ותיק ישמחם ידעו יום על קרוש, ועשתה ידעי חב, לא בסדר, דחרף השם בכם וכו'. ביהי כם תשמעו את המשפטים האלה, אם אתה בסדר, ושמע שלא גרם לך וכו', אתה לא בסדר. אז הקדוש ברוך הוא הלכתי בחיים בחמת קרי. אנחנו רואים שיש קורלציה, יש התאמה מוחלטת בין ההנהגה שלנו לבין ההתייחסות של הקדוש ברוך הוא אלינו. והנה פתאום חל שינוי, חל מהפך. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, חבר'ה לך, תדעו לכם, אני מתכוון ברצינות. אני הולך, גם אם לא תחזרו בתשובה, אני הולך לגאול אתכם. ואיך אני יודע, מעבר לזה שתק רבי אליעזר, שרבי יהושע צדק, יש הרבה פעמים שהמציאות פוסקת את ההלכה. בואו נבחן מה קרה בפועל. עם ישראל הולך ונגאל, הולך ומתקבץ. עוד מעט אנחנו מגיעים, מצד אחד זה שמח, מצד שני זה קצת מעציב, לרוב יושבי עליה. זה שמח, כי יש פה עלייה גדולה וילודה, מצד שני זה קצת עצוב, קצת הרבה עצוב, כי זה גם פונקציה של התבוללות. אבל אנחנו מגיעים אוטוטו לרוב יושבי עליה. עם ישראל מתקבץ, הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ ישראל, עם תשובה או בלי תשובה. צערנו, רוב עם ישראל עדיין לא שומר תורה ומצוות, והקדוש ברוך הוא מביא אותנו, הוא לא שואל אותנו, הוא אומר, אתם תרצו, לא תרצו. ובאו העובדים מארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, או מארצות העושר, מתוך עושר, או מארצות המיצרים, לרצוננו ובעל כורחנו. ומי שלא רוצה, הקדוש ברוך הוא פשוט תולש אותו, ומביא אותו. וברגע שהתחיל התהליך, מופיע בעשרות מקורות, מופיע במדרש תנחומה, במקורות אחרים, אין חזרה משיבת ציון הזה, אין חורבן בית שלישי. התהליך הזה הוא תהליך שמתקדם. ותשימו לב, שמת מדהים, שיש הרבה סימנים של גאולה. ומה מדברת שם? בסנהדרין, בסוטה, היוקר יאמיר, כל אחד שתקעו את המכנסיים שלהם, חוץ מדי הסגה, רבי יעקב עמדין, שחי בערך לפני 250 שנה, שואל, הוא אומר, מה, יש דור שאין את הדברים האלה? בת תקום באימה וקלה בחמותה, ומה זה, חוץ מדי הסגה, כל הסימנים נמצאים בכל דור. מי שחושב שרק בתקופה שלנו יש חוצפה, אני לימדתי לפני בערך 35 שנה בירושלים, בבית ספר נחשב לאחד בתי הספר הטובים, בית ספר חילוני. ולימדתי, זה היה בשנת, בתקופה של מלחמת יום הכיפורים, ואני לימדתי קצת מוסר של תורה, ובאיזשהו שלב שאלתי את הנערים שם, הנערים, נערות, האם להערכתכם כל מה שלמדנו, מוסר של תורה זה רלוונטי לימינו? אמרו שתגיד, אתה מגזים, עכשיו אנשים נחתו על הירח, אתה מתעסק איתנו בדברים אנכרוניסטיים כאלה, זה לא. אמרתי, אתם יכולים לתת לי דוגמאות, מה נראה לכם ככה, מיושן, לא? לא שייך לדורנו, תגידו איזה משהו. אז שתי מידלך כאלה, שתי נערות מצביעות ככה. אחת אומרת, טוב, מה שאתה מלא אותנו לשון הרע, הרכילות, מה זה, זה שטויות האלה, זה טעם החיים, אנחנו לא יכולים בלי זה, אנחנו נפגשים כל השבת, פעם אני יודע, זה היקוד עם סלונים, מדברים, אולי טעם, זה החיים, טוב. השנייה מסביר, מה את אומרת? היא אומרת, כיבוד אב ואם. שואלת, מה? היא אומרת לי, כיבוד אב ואם. מה זה השטויות האלה, היא אומרת לי? מה, אני חייבת להם משהו, אני לא יכול פה להתבטא, אני גם לא אתבטא, איך הבחורה הזו התבטא אז? היא אומרת לי, מה? זה בעיה שלהם? אני חייבת להם משהו? אז תגידו לי שחוץ פטייאז זה השייך רק לדורנו. זה השייך כל דור. אז באמת רבי יעקב עמדין שואל הרי בכל דור ובדור. יש את כל הסימנים הללו. אבל שני סימנים רבי יעקב עמדין לא ראה. על מה שאת אומרת, אין לך קץ מגולה מזה. פריחה חקלאית וקיבוץ גלויות. ואתם הרי ישראל נפחם תיתנו, ופריכם ניסו למי ישראל כי קרבו לבוא. ואתם הרי ישראל נפחם תיתנו, פריחה חקלאית. כי קרבו לבוא, קיבוץ גלויות. נשים לב. הגמרא לא אומרת שאלה סימנים, הגמרא אומרת, אין לך קץ מגולה מזה. זה הקץ בעצמו, לא סימן של הקץ. דברים אחרים סימנים, זה הקץ בעצמו, אין לך קץ מגולה מזה. ונשים לב ששני הסימנים הללו לא פסקו ולו ליום אחד. נכון, היה חורבן ימית, היה חורבן גוש קטיף, ויש הרבה בעיות בדרך, אבל כל הזמן העלייה הולכת וגוברת, והפריחה החקלאית הולכת וגוברת עם כל הצרות שאנחנו עושים לעצמנו. בכל אופן, כמו שאמרתי, פתאום אנחנו רואים שמאז שיבת ציון, או מאז התחלת את הגאולה, ההנהגה האלוקית משתנה. פתאום, כבר הקדוש ברוך הוא לא שואל אותנו, לפני כן אומר, חבר'ה, הכל תלוי בכם. תהיו בסדר, אני אתכם בסדר, אתם לא בסדר, אני אתכם לא בסדר. פתאום אומר, אני כבר לא שואל אתכם, אני עכשיו מביא אתכם לרצונכם ועל כורחכם. ובאמת כך גם דברי הנביא ביחזקאל, ואני מתפלא שבוויכוח בין רבי אליעזר ורבי יהושע לא הביאו, רבי יהושע לא הביא את ההוכחה הזאת, אבל שם כתוב מפורש קודם, שהקדוש ברוך הוא מגרש את עם ישראל מארץ ישראל, אחרי שהם עוברים עבודה זרה, גילויות שפיכות דמים, כתומת העידה הייתה דרגה לפניי, ובגילוליהם תימוה, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר, לא למען לכם אנחנו יוסף. הקדוש ברוך הוא מביא את עם ישראל, כשעם ישראל היה נמצא מצב של עבודה זרה, גילויות ושפיכות דמים, ורק שעם ישראל מגיע לארץ ישראל, והבאתי לו מכל הארצות, וקיבץ לתרונות מתכם וכולי, רק אז ועשיתי אותי את לב האבן מפסחכם, ועשיתי לכם לבשר, ואור חדשה אתם מקרבכם. אם כן, פתאום הקדוש ברוך הוא מתחיל להנהיג את העולם באופן שונה. תכף דוגמה נוספת. כמו שאמרתי קודם, שואלים אותנו, מה עם סימני הגאולה? לפי מה שלמדנו בבתי המדרש, כל החיים, תמיד ידענו. סימני הגאולה זה שנראה. סימני הגאולה המובהקים, בתי מדרשות, כוללים, ישיבות, עבודי תורה, שמירת שבת ופרסיה. יוק. הגמרא לא מזכירה את זה בכלל. והסימנים הכי גדולים הם דף הפריחה החקלאית, שכביכול זה הדבר הכי מטריאליסטי שיכול להיות, בקיבוץ גלויות. אז כנראה שלא מחשבותיי מחשבותכם, ולא דרככם דרכי נאום השם. ולכן הרב קוק אומר לנו כאן, מי שהיום יסתכל אל התורה, אל התורה, אלא תשובה, תשובה בתורה זה הכל. מה זה תורה ותשובה? זה אותו עניין. תשובה עניינה להביא את העולם למצב הבראשיתי, כלומר, לתקן עולם מלכות שדי, להביא את, את העולם למצב של אדם הראשון, ילמלא הריחותה, כאילו הוא עמד במשימה. ומה תפקידה של התורה? לתקן עולם מלכות שדי. כל המצוות אנחנו מתקנים את חטאו של אדם הראשון. לכן תורה ותשובה זה אותו דבר, לכן תורה קדמה לעולם, תשובה קדמה לעולם, זה אותו עניין. ואומר הרב קוק, מי שם יבוא להתבונן על תורה, קרי על החיים, קרי על המציאות, התורה היא שלנו תורת חיים, מסתכל בוראית וברא אלמה. אתה רוצה להתכוונן למציאות? אתה רוצה להסתכל על הדברים בעין הפקיחה? אתה חייב להתבונן בדברים דרך המהלך האלוקי שהולך ונגלה נגד עינינו. ומי שלא יתבונן למציאות ואל התורה ואל התשובה ואל החיים שלא מתוך נקודת המבט הזאת לא יוכל לכוון לאמיתתה של תורת אמת. אנחנו חבר'ה, חבל הזמן. אתה יכול לפלפל וחדש חידושים, אם לא הסתכל על דרך המסגרת הזאת, אתה לא יכול לחדש שום דבר. אם אתה תבוא לחדש בענייני ירח, שלא דרך הטלסקופ האלקטרוני, אתה סתם בלבל את הראש, סליחה. נכון, לפני 500 שנה, או לפני 100 שנה, יכולת להגיד, כי זה ככה. יכולת לחדש חידושים בענייני תשובה, לפני 500 שנה, היה נפלא. היום, אם אתה לא מתבונן במציאות המיוחדת הזאת, ששינתה את כל החיים, שינתה את כל המהלך ההיסטורי, ששינתה את ההנהגה האלוקית בעולם, או שהריבונו של עולם משנה את ההנהגה שלו פה בעולם, אתה לא יכול לראות שום דבר. ועל זה כותב הרב קוק, אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים, בעסקי תשובה בזמן הזה, דברים עליונים, לא סתם, אדם היום רוצה כמובן לעסוק בדברים גדולים, אומר חביבי, בדברת קץ המגולה ואור ישוע זוכה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר למיתתה של תורת אמת. וההמשך, כי כל זמן מאיר בתכונתו. כל זמן יש לו את הערה האלוקית המיוחדת שלו. זה גם בחיים הפשוטים שלנו. אינה דומה הערה האלוקית של יום חול, להערה האלוקית של שבת. לא סתם הצ'ונט או החמין של יום שלישי, זה לא כמו החמין של שבת. זה משהו אחר. כי בשבת יש משהו אחר. יש תבלין שנקרא שבת. יש. בעולם יש הופעה אחרת. וגם שבת, לעומת ראש שנה, אלה צבעי דינים, שתי הופעות שונות. ואחרי זה יום כיפור, זה גם כן משהו אחר. וסוכות זה משהו אחר. ביום זה משהו אחר, ולילה זה משהו אחר. זה משהו אחר. וכל זמן נהיה בתכונה טוב, אם אנחנו לא נלמד להתבונן אל כל זמן, קל וחומר למציאות הזאת, דרך המשקפיים מיוחדות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, המשקפיים הללו הם תורה, אמונה, תורה יותר פנימית, לראות את הדברים בעומקם, לראות לא את המעטפת, אלא לדעת להתכוונן אל הנשמה הגדולה שמהירה בכל דבר ושהיא מפעילה את הכל. אלמלא הנשמה הזאת שום דבר לא קיים. טול את הנשמה והכל מתעדה. כך מהסטנדר הזה את התנועה ואת האנרגיה שיש בתוכו, הוא מתנדף. זה כמו שלוקחים חוט, קושרים לו ג'ולה ומסובבים. אז אתה מסתכל, אתה אומר, טיק, 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 לא, אני רואה עדיין גולה. סובב, אתה אומר, לא, זה עדיין, זה, לא, מתחילים לראות את הבת, אבל אתה שם את היד, אתה מרגיש, לא, זה עדיין גולה. סובב יותר מהר, עוד יותר חזק, עוד... אפילו 10 אנשים בו זמנים, תראו, איזה טבעת יפה, ואתה נוגע, אתה מרגיש, אתה מסתכל, אתה רואה את הבת. טול את האנרגיה ואת התנועה, שוח. את החוט הזה עם הגולה הזאת, מה יקרה לטבעת? תיעלם כלא הייתה. זה העולם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם מקיימים אתם תורתי מוטב, ואם לא אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. לעולם יש תורה, התורה זה האנרגיה, הכוח הרוחני, הכוח האלוקי שעובר דרכנו, שמעמיד את העולם. אם מקיימים אתם את התורה מוטב, העולם מתקיים, ואם לאו, ראיתי מדרש שכותב, לא אני מחזיר אלא, העולם יחזור לתוהו ובוהו. מה שנקרא תוצאה טבעית, שאתה נוטל מחפץ את הנשמה שלו, הוא מתנדף כלא היה. והוא כותב בהמשך, ועצת השם אשר יעץ לאחל אור גאולה מעולפת במטמוני מסתרים. הדברים מסובכים מאוד, הדברים מסתרים מאוד, הדברים לא פשוטים, הדברים מסובכים, כמו שרואים בעינינו, ומוקפת בהמון נגעים של עניי הדעת, סובלי חולים רוחניים. אתם שומעים? המהלך הזה של התשובה, המהלך הזה של החיים שלנו פה, הוא מסובך ביותר. הוא מסובך, הוא אומר, מצד אחד מעולפת במטמוני מסתרים, זו תקופה מדהימה, כמו שאמרנו קודם. כנסת ישראל תקום מהפרה, יבקו מעיינות חוכמה למטה, זה התפתחות המדע, ויבקו מעיינות חוכמה למעלה, זה פריחה מחודשת של התורה היותר פנימית, שלצערנו, בגלל הדלדול של הגלות, הלכה ונסתרה מעינינו. אז היא מעולפת, לאור גאולה מעולפת במטמוני מסתרים, כמו שרואים בעינינו, ומוקפת בהמון נגעים של עניי הדת סובלי חולים רוחניים. יש אנשים, עניי הדת, סובלי חולים רוחניים. הוא לא יכול להסתכל על דברים מגובה כזה, מעוצמה כזאת. בכל דבר קטן, כמה חומר דברים גדולים, יכולים להפיל אותו. אומר, חשבנו שזה הקמת המדינה, אבל זה לא מדינה. זה לא המדינה. זה לא הגאולה. זה לא מה שחשבנו, זה לא מה שתכננו. זה לא זה. למה, מה קרה? היו בעיות, אבל חזל אומר לנו כל הזמן שהמהלך הזה יהיה מלווה בייסורים. ואמרנו קודם איכסה ואיגלי, פירושו של דבר שיש נפילות. וחזל אומרים לנו שמהלך הגאולה יהיה מלווה בנפילות קשות. אבל כותב הגר"א בכל התור, את צרה אל יעקב וממנה יבשע. אומר הגר"א, וממנה יבשע, הצרה היא תחילת הישועה. לא במובן הפשוט שתהיה צרה ואנחנו נושעים מהצרה שהייתה לנו, אלא ממנה יבשע, הצרה הזאת עם תחילת הישועה. אבל בשביל זה צריך עיניים אמוניות. בלי עיניים אמוניות לא רואים את זה. משל, מה הדבר דומה? אדם עובר בדיזינגוף או בשיינקין, רואה איזה וילה יפיפייה, יודע, בנויה על חצי דונה, משהו נפלא, בריכה. יום אחד הוא רואה, מגיע טרקטור, מתחיל להרוס את הבית. הוא אומר, תגיד לי, הבן אדם הזה, הבעל הבית הזה שפוי? צריך אשפוז מיידי? מה זה? אתם יודעים כמה היום מולד דירה שם? וילה כזה? מה עושה היא? טוב, שכח. אחרי שנתיים מסתובב שם, רואה גורד שחקים. אומר, עכשיו אני מבין. אני מבין שמשהו הרס את הבית, היה בשביל לבנות משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר יפה. אבל לא ידעתי. לא ידעתי. אדוני, תדע. תדע שזה המהלך. אלא מה? בכל פעם זה קשה מחדש. קשה להיות עקור, גרוש, נתוק, מגוש קטיף, מהבית, מהקהילה, מהחיים, ולהגיד שאנחנו עדיין נמצאים בעיצומו של מהלך גאולה. קשה. אבל אנחנו נתבעים להסתכל על המציאות הזאת, ואני לא מחדש שום דבר. אתם יודעים שהרב קוק, הרב קוק, מי פה הבעל הבית צריך להגיד לסיים? מתי אנחנו מסיימים? שש ו... עכשיו, עכשיו? אז אני חותך. טוב, אני חותך. הרב קוק כותב, דברים מפורסמים גם כן, באיגרת שלו, אני לא זוכר איזה קוף פי דלת, קוף, באיגרות, כותב הרב קוק מילים שאלמלא היינו יודעים שהרב קוק כותב אותם, לא היינו מאמינים שהוא אמר אותם. הוא דיבר על הציונות שחרתה על דגלה שלנו ולא אוכלו עם תורת ישראל. הוא אומר שאם לא תשכיל להכיל בתוכה את אלוקי ישראל, היא תהפוך עכשיו המילים שלו לירות, ואז אין די בער גודל האסון. כך הוא כותב. הוא אומר, אבל בשם בטחתי. שיקומו אנשי אמונה, ומתוך אמונה גדולה יקימו ביטויים גדולים, מתוך ששון החיים וישם. הציבור הזה שמחבר תורה עם חיים, יקים ויבנה את מה שיש כאן על אדני אמונה וכולי. ויהיה פה משהו נפלא. אז גם בימים הללו צריך הרבה כוחות, הרבה הרבה כוחות. אבל לדעת שדבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב וקם, כי אל מלך נאמן ורחמנתה. תודה רבה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
הציבור מתבקש להישאר יישובים, מבקש לשבת.